אתם מאזינים לספריית הפודקאסטים של רדיו תל אביב.
מעצבים תודעה, הפודקאסט של דוקטור לירז מרגלית.
שלום ואיזה כיף שאתם פה איתי שוב במעצבים תודעה. והיום אנחנו עושים פרק, אני לא אמתח אתכם יותר מדי, אנחנו הולכים לעשות פרק לקראת, לא לקראת, כבר היה, אבל טו באב, אבל לא פרק סטנדרטי, לא כל מה שאנחנו כבר יודעים על אהבה וזוגיות, וגם כאן בפודקאסט הזה אתם יכולים ככה לחזור אחורה לפרקים שמדברים על אהבה ועל זוגיות, אלא אנחנו הולכים לנפץ כמה מיתוסים, ואם אתם לא באהבה ולא בזוגיות, המיתוסים האלה עדיין יכולים לסייע לכם, כי הם קשורים באופן כללי ליחסים בין אנשים, אז אנחנו הולכים לנפץ מיתוסים, אבל כן אנחנו הולכים לדבר ספציפית על אהבה ולהבין מאיפה כל המיתוסים האלה הגיעו, איך הצליחו לבוא ולשווק לנו אהבה רומנטית, כשאנחנו מדברים על תופעה חדשה יחסית, אנחנו מדברים על 200 שנה, שכשאנחנו מדברים על מונחי היסטוריה, אפילו מונחי אבולוציה, זו תופעה מאוד מאוד חדשה. אז איך זה היה לפני כן, ולמה כל העסק הזה של חתונות ויעלומים וכרטיסים רומנטיים, מה גרם לו להיות כל כך מצליח, ואנחנו בפעם הראשונה פה בפודקאסט נחשוף את כל האמת על בגידות, ואתם תראו שאנשים בוגדים לא בגלל המיתוסים או האשליות שיש לנו, לא בגלל שפשוט אנשים מתאהבים, אלא מסיבות קצת אחרות, וזה לא קשור רק לשעמום בקשר, כמו שאנחנו אוהבים לחשוב או להסביר לעצמנו, אנחנו נבין מהי הפסיכולוגיה של בגידה, מה מבחינה לא מודעת, מה הדחפים הלא מודעים שמעודדים אנשים לבגוד, ומה אפשר לעשות עם זה. אז על כל זה אנחנו הולכים לדבר היום בפודקאסט, אבל לפני שאנחנו ממש נצלול לתוך הרומנטיקה ואיך היא בכלל התחילה, אז כמה הודעות קצרות. אז דבר ראשון, בפרק הקודם שהקלטתי, אמרתי לכם שעדיין יש כמה מקומות במאסטר קלאס של ספטמבר, אז אני שמחה להגיד שאין. אני לא אומרת את זה בציניות, אני באמת שמחה וזה באמת ככה מרגש אותי, ואפילו יש כבר רשימת המתנה, אז ככה אני צריך לעדכן באתר, אבל לא להירשם יותר למאסטר קלאס של ספטמבר. מה שכן, אם אתם צפונים מחיפה ומהצפון, אחרי כל כך הרבה בקשות שקיבלנו, החלטנו לפתוח מאסטר קלאס, אחד לאחד קופי פייסט בחיפה ובצפון, אז זה לא מופיע באתר שלי, אז ככה לפרטים אתם מוזמנים לכתוב לי בפרטי. גם סדנת כתיבה רגשית שסיפרתי לכם עליה, שאני הולכת לעשות אותה אצלי בבית, גם לשם לא נותר מקום. זה הולך להיות ב-28-5 אחר הצהריים. אני מארחת אנשים בסלון שלי, ואם אתם עדיין רוצים להירשם, כי אני באמת לא יודעת מתי תהיה עוד סדנה כזאת, אתם מוזמנים לכתוב לי ולהצטרף לרשימת ההמתנה. ובגלל זה אני ככה תמיד אומרת, חברים, אם אתם מתלבטים, אין מה להתלבט יותר מדי. אם אתם יכולים והתאריך פנוי, כשאתם רואים משהו פשוט תירשמו, כי אני רואה שאחר כך המון אנשים באים ומבקשים שנפתח עוד מקומות ופשוט אין. אז אתם רואים משהו שאתם אוהבים, בלי קשר לקורסים שאני מציעה, פשוט תירשמו. ודבר נוסף, פתחתי שוב סדנה בקבלת החלטות, הסדנה שתאפשר לכם לקבל את כל ההחלטות הנכונות בחיים, להבין איזה דפוסים מעכבים אותנו מלקבל החלטות נכונות, שכל אחד בעצם ככה בסדנה הזאת מוצא את הדפוס הייחודי שלו, מזהה אותו ומבין איזה החלטות נכונות הוא יכול וצריך לקבל בחיים. נדבר קצת על הבחירות שלנו, וכל זה מהספה שלכם הפעם בסלון. זה סדנת אונליין בזום. הסדנה הזאת מתרחשת ב-11-9, והיא כן מופיעה באתר, והרשימה נפתחה, וכבר מעל 50% מהאנשים נרשמו, וגם כאן אני מגבילה את מספר המשתתפים. אז אם אתם רוצים, סדנה בקבלת החלטות, באתר שלי, תחת סדנאות פתוחות לקהל, זה הזמן להירשם. ועכשיו, אחרי כל ההקדמה, בואו נתחיל. ואני רוצה לפתוח את הפרק הזה עם שאלה שאולי תפתיע אתכם, ואני אשאל אתכם איך אנחנו יודעים, איך אתם יודעים שאתם מאוהבים. אז אם אנחנו חושבים שזה משהו ככה שהוא אינסטינקטיבי או טבעי, היום אנחנו הולכים ככה לנפץ את הבועה הזאת. ולמעשה, הרעיון של אהבה רומנטית, כפי שאנחנו מכירים אותו, סך הכל בין 200 שנה, כמו שאמרנו, וחלק גדול למה שאנחנו חושבים או יודעים על אהבה, למעשה המציאו לנו אותו בגלל כל מיני צרכים, אחד מהם זה כדי למכור דברים, לשווק לנו דברים, וככה, שבוע שעבר, נתתי הרצאה על אהבה וזוגיות, פשוט הדעים אותי, ככה שאלתי את הקהל לגבי כל מיני מיתוסים, והמיתוסים האלה אנחנו רואים שהם יכולים אפילו להזיק לנו, אז בואו נתחיל בלפרק אותם. אבל לפני הכל קצת היסטוריה, ואנחנו יודעים שעד המאה ה-18 ברוב התרבויות בעולם, נישואין היו בעיקר עסקה כלכלית וחברתית. כי תחשבו למשל על חקלאי במאה ה-16, הוא מחפש אישה לא בגלל כימיה או חיבור רגשי, הוא מחפש מישהי שתהיה שותפה. קודם כל תגדל את הילדים שלו, זה הדור הבא, זה תמיד ככה היה מה שהניע אותנו, אבל מעבר להמשכיות הדור, להמשכיות הגנים, מישהי שיודעת לטפל באפות, להירוג, לגדל ירקות, והאישה תחפש גבר שיש לו קרקע, יש לו יכולות, יש לו יכולת לפרנס משפחה. כלומר, זה לא היה רומנטי, זה היה הישרדות. וכשאנחנו מדברים על תקופת האצולה, זה היה עוד יותר קר ומחושב, כי נסיכה מאנגליה שניסית לנסיך מצרפת, לא כי הם התאהבו במפגש הראשון, לא כי הייתה שם אהבה רומנטית, אלא כדי ליצור ברית צבאית בין המדינות. אהבה הייתה בונוס נחמד אם זה קרה, וזאת לא הייתה המטרה. וכן, כשאנחנו מסתכלים, עזבו את נסיך צרפת ועזבו את מעמד האצולה, באופן כללי, כשהתחתנו בעבר, אם היו קרקעות לשני הצדדים, הנישואין היה העסקה. הוא היה פשוט חוזה שמשהו אפשר זה לדעת שהקרקעות או הרכוש נשאר במשפחה ולא יוצא מחוץ למשפחה, וכדי להבטיח את זה, שלא פשוט לתת רכוש לילדים או צאצאים שהם בסופו של דבר לא יהיו מהמשפחה, היו חייבים לבוא ולייצר את ברית הנישואים. עכשיו, איך זה השתנתה? אז כן, כמובן, כמו הרבה דברים, המהפכה התעשייתית שינתה את הכל, כי אנשים עברו מכפרים להרים, ואנשים התחילו לעבוד בשכר, במקום בחקלאות המשפחתית, והם נפרדו, ככה הייתה מגמה של היפרדות מהמשפחה המורחבת, ויש להם יותר כסף ויותר בחירה אישית, וכאן נכנסת תעשייה ואומרת, רגע, יש פה הזדמנות עסקית. אז אחד הדברים שאנחנו יודעים זה שתעשיית הפרסום גילתה משהו גאוני, אפשר לומר, כי אנחנו יכולים למכור מוצרים על ידי איזשהו חיבור בין המוצרים האלה לרגשות האינטימיים ביותר שלנו. וזה למעשה מה שנעשה. כלומר, אנחנו יכולים להראות רומנטיקה או להראות לאנשים שמוצרים מסוימים יש להם משמעות רומנטית. ואחת הדוגמאות הפופולריות ביותר לסיפור הזה זה היעלום. כי עד 1930 רק 10% מטבעות האירוסין באמריקה כללו יעלום. ואז בשנת 1938 חברת דה בירז שכרה את סוכנות הפרסום הראשונה באמריקה, כדי לשנות את הדימוי של יעלומים. אז הם שמו יעלומים על האצבעות של כוכבי הוליווד, והציעו סיפורים לעיתונים על איך טבעת יעלום מסמנת רומנטיקה, ואפילו שלחו מרצים לתיכונים ברחבי המדינה, להסביר לבנות על טבעות אירוסין, ולמה זה חשוב. ואז מגיע המשפט הגאוני, בשנת 1947, אנחנו מדברים על כותבת פרסומת צעירה בשם פרנסס גרטי, שהיא המציאה את הסלוגן Diamonds is forever, כלומר יעלום הוא לנצח. ובאמת, תוך 20 שנה, 80% מטבעות האירוסין באמריקה כללו יעלום. הם לא פשוט מכרו תכשיט, הם מכרו את הרעיון שבלי יעלום זה לא באמת אהבה, האהבה היא לא אמיתית. ואז מגיע החלק הגאוני יותר, שזה הכסף, ואנחנו מדברים על יעלום שווה 3 חודשי שכר, וכמובן הרעיון הזה הופך להיות מאוד מאוד פופולרי, כלומר כדי לבוא ולהראות את הכוונות שלי, שהכוונות שלי רציניות, שהכוונות שלי טהורות, אז אני צריך לבוא ולקנות משהו שהשווי שלו זה 3 חודשי שכר, והמשוואה הזאת, הנוסחה הזאת, איכשהו חלחלה, ואנחנו רואים שהמחירות השנתיות של בירז אחרי שנות הפרסום האלה היו מעל 2 מיליארד דולר. והאירוניה הוא שפרנסיס גטרי, שכתבה יהלום מול הנצח, היא מעולם לא התחתנה ומתה רווקה. אז זה לא היה, זה לא מסורת עתיקת יומין, זה היה מסע של שיווק, שמסע באמת מבריק, שיצר מסורת חדשה לחלוטין ברחבי העולם. הם לא מכרו יהלומים, הם מכרו רעיון על מה זה אומר לאהוב באמת. וכמובן שהוליווד הצטרפה למשחק, וכל הסרטים ההוליוודים התחילו להראות לנו איך אמורה להיראות אהבה אמיתית, וזוגות שמתגברים על הכל בכוח האהבה, המשפטים האלה, כמו אתה אחד שחיפשתי כל חיי, או אני לא יכולה לחיות בלעדיך, זה כמובן גם הוליווד וגם תעשיית השירים, לא תעשייה, אבל כן כל הספרות והפרוזה שנכתבה אז, וכמובן שאי אפשר לדבר על אהבה בלי להזכיר את תעשיית החתונות שהפכה ככה את היום הזה של חתימה לחוזה. בעבר, זה היה יום ככה מאוד מאוד עסקי לתעשייה של מיליארדי דולרים, זה מה שמגלגל את תעשיית החתונות בשנה. אז באמת שנות ה-50 חתונה ממוצעת עלתה כמו משכורת של חודשיים, והיום היא עולה כמו משכורת של שנה שלמה. אז באמת זה השיווק של היום הכי חשוב בחיים. אני מקווה שאתם מצליחים להבין את האירוניה, ויותר מזה, כדי להדגים את האירוניה הזאת, אחד המחקרים שנערכו, רצו לראות האם יש קשר, וזה כמובן, אני רגע אומרת מראש, לא מדובר על סיבתיות בשום צורה שאף אחד לא יחשוב שזו סיבתיות, אבל כן מדובר על קשר והוא כן ניתן להסבר לוגי והגיוני. אז כן, הראו שככל שמוציאים על חתונה יותר כסף, הסיכוי לגירושים תוך 3 חודשים עולה בצורה משמעותית. עכשיו, מה ההסבר של זה? ההסבר הוא שבאמת ככל שאנחנו מתעסקים ביום הזה, אנחנו פחות מתעסקים באהבה עצמה. במה היא נותנת לנו? עצם זה שאתם, תנסו רגע להבין את זה, עצם זה שמכרו לנו, שהיום של אהבה הוא היום המאושר בחיינו, וזה היום הכי חשוב, זה בעצם שם את כל המשקל על איזושהי חתונה, או חיי נישואים שהולכים להיות סוג של פנטזיה. וככל שהחתונה היא יותר גרנדיוזית ויותר מפונפנת ומושקע בה יותר כסף, אז בסופו של דבר הנחיתה לעולם האמיתי, כי בואו, חתונה, עם כל הכבוד לזה שאוהבים מישהו, היא בשום צורה לא ירח דבש ולא פנטזיה, ואז ככל שהציפיות יותר גבוהות והציפיות הן כגודל החתונה, ככה ההתנפצות אל קרקע המציאות תהיה הרבה יותר גדולה. אז עכשיו בואו נעבור ככה קצת על המיתוסים הספציפיים שהתעשיות האלה יצרו לנו, ונראה איך יש במיתוסים האלה כדי לבוא ולהרוס יחסים. והמיתוס הראשון שנדבר עליו הוא מיתוס האחד, או הסולמייט, או הנשמה התאומה, שאיפשהו בעולם מחכה לכם האדם המושלם שמיועד לכם, וברגע שתמצאו אותו, אתם מיד תדעו שזה הוא. והוא לא חייב להיות לידכם, הוא יכול להיות בכל העולם, אתם יכולים לנסוע פתאום לטיול בתאילנד, ואז תראו אותו, ואז מיד תדעו, ואתם חייבים להיות איתו לנצח. וכן, זה מיתוס מאוד מאוד בעייתי, כי למעשה, מה שאנחנו מבינים היום, שיש מאות, אולי אפילו אלפי אנשים בעולם שאתם יכולים להתאהב בהם. זה לא אומר שהם מתאימים לכם, אבל יש מאות או אלפי אנשים בעולם שיכולים לגרום לכם את ההרגשה הזאת. ובסופו של דבר, ואנחנו נדבר על זה, התחושה הזאת של התאהבות, התאהבות היא בשירות האבולוציה. האדם, מבחינה אבולוציונית, יש לו תפקיד אחד בעולם, לשכפל את הגנים. וככל שאדם יותר ישכפל את הגנים, יש יותר סיכוי לשרידות הצאצאים. ולכן, ככל שנתאהב יותר פעמים, יש לנו סיכוי יותר טוב להצליח לשרוד, כלומר, מבחינה אבולוציונית, מבחינה הישרדותית. ולכן, הטבע לא נתן את ה הרעיון הזה, הטבע לא בעצם ביסס את הרעיון הזה, שיש רק בן אדם אחד, כי היינו פושטים את הרגל, האבולוציה הייתה פושטת את הרגל, ולכן אין שום קשר, זה סך הכל רעיון ששיווקו לנו ומכרו לנו, ותחשבו על עצמכם, תחשבו כמה פעמים יצא לכם להתאהב במהלך החיים. ולכן, הרבה פעמים הרעיון הזה של האחד גורם לאנשים לוותר על יחסים טובים, כי הם מחפשים איזושהי שלמות באדם השני שלא תמיד קיימת. ויותר מזה, למה אני אומרת שהוא יוצר נזק? כי הרבה פעמים אנשים נניח יוצאים לדייט ומצפים למצוא את האחד, אבל גם יש להם איזשהו סט, מערכת של ציפיות שמגיעה עם האשליה הזאת של האחד. והמערכת של הציפיות הרבה פעמים היא לא מדוברת, אבל היא הולכת ככה. טוב, אם אני אמצא אותו, אני ארגיש את זה בכל הגוף, אני לא צריך לדבר, הוא יכיר אותי, אנחנו ככה נהיה כמו, אנחנו נשלים אחד לשני את המשפטים, וזה יהיה זה, וברור שאז נחיה לאושר, באושר ואושר לנצח. אבל הרבה פעמים זה לא קורה בדייט הראשון, וזה קורה בדייט השני ובשלישי, ואיך אנחנו יודעים את זה? כי מחקר שנעשה על אנשים שהם לפחות 20 שנה ביחד, ומה שנקרא happily married, כלומר, חיים באושר בנישואים שלהם, מעל 50% מהם, שימו לב לסטטיסטיקה הזאת, מעל 50% מדווחים, שבדייט הראשון לא היה משהו, לא היה את הוואו, לא היה את הפרפרים, ושכנעו אותם, או שהם שכנעו את עצמם, לתת לזה עוד סיכוי, לתת עוד צ'אנס לאותו בן אדם. אז אתם מבינים שהרעיון הזה הוא מאוד נחמד על הנייר, הוא מאוד נחמד לסרטים הוליוודים, אולי לסיפור סינדרלה, או היפהפייה הנרדמת, אבל במציאות, אם אתם תודרכו, אם זה יהיה הרעיון המנחה שלכם למציאת זוגיות, אז זה לא נוסחה טובה להצלחה. אז זה גם יוצר, אגב, ציפיות לא מציאותיות, כי נכון שיש את תקופת ירח הדבש ומתאהבים והכל מושלם וזה הבן אדם הכי מדהים בעולם, אז צריך להבין שאז אנחנו ככה מאוד מושפעים מאיזשהו סלט של הורמונים, של אנדרופינים, של דופמין, של אוקציטוסין שיש לנו במוח, ואנחנו לא חושבים בשיקול הדעת. אבל כשאנחנו מדברים באמת על אהבה אמיתית, אהבה אמיתית היא לא פשוטה, ואז פתאום אנחנו מגלים את כל החולשות של אותו בן אדם, ברגע שככה ההתאהבות והפרפרים קצת יורדים. והשאלה היא עכשיו, מי נמצא איתנו? ומי שנמצא איתנו זה לא בהכרח מי שגרם לנו להתאהב בו בשנייה. זה בהכרח מי שגרם לנו להרגיש טוב, שהייתה לנו שיחה טובה איתו, ולכן תשימו לב למיתוס הזה. עכשיו בואו נדבר על המיתוס השני, שהוא ככה קשור למיתוס הזה. והמיתוס אומר שאהבה אמיתית, ברגע שככה מתאהבים, זה לא דורש עבודה. בטוח שלא דורש עבודה קשה. ואם זה נכון, אם זה האדם בשבילי, אז כן, אז אני אהיה על גג העולם. כל הזמן, לא צריך להתאמץ. זה עבר, לא צריך להתאמץ. אז לא. אז זהו שלא. כי כל זוגיות עוברת תקופות קשות, הזוגיות היחידה שלה עוברת תקופות קשות, זה זוגיות שבה בני הזוג אדישים אחד לשני. וכל בן אדם שיבוא ויגיד לי, אני בן אדם קל, או קל לחיות איתי, בואו, הוא לא מכיר את עצמו, אין מישהו קל, אין מישהו שקל לחיות איתו, וכל פעם שאתם מחליטים לבוא ולשתף את החיים עם בן אדם אחר, זה קשה. זה קשה, כי אין מה לעשות, לכל אחד יש את הקטעים שלו, אין אף בן אדם שהוא מושלם, בואו, גם אתם לא מושלמים, גם איתכם לא קל, אני לא יודעת מה סיפרתם לעצמכם, ובלי קשר לזה, כל זוגיות גם עוברת תקופות של בעיות כלכליות, או חלילה מחלה או לחץ בעבודה, או ילדים שלא ישנים, ואהבה אמיתית לא אומרת שאין בעיות בעבודה, וזה גם לא אומר שאין ריבים, להפך, חס וחלילה, אם אין ריבים, יש פה בעיה, יש פה אדישות. בעיה אמיתית זה עבודה קשה של איך פותרים ביחד, איך פעם אחת אני מתפשר, ופעם שנייה הבן אדם השני מתפשר. ולכן המבחן האמיתי הוא לא עצם זה שיש מריבות, אלא איך רבים. ובאמת ככה, ג'ון גוטמן, שהלך ובדק בצורה מדעית איך הוא יכול לנבא הצלחה של קשר, ממש הקליט אנשים, והוא ראה שיש איזשהו יחס מסוים של רגשות חיוביים ושליליים, כלומר, אוקיי, נניח פגעתי. כי אנחנו פוגעים הרבה פעמים, לפעמים בכוונה, לפעמים לא בכוונה בבן הזוג. אז היחס הנכון הוא יחס של 1-5, כלומר על כל פגיעה או אמירה שלילית או רגש שלילי שאני מביעה כלפי בן הזוג, צריך לפחות 5 רגשות חיוביים כדי שהזוגיות תהיה בריאה. זה לא היחס שיש אצל רוב הזוגות, וזה עבודה, וזאת עבודה קשה. זה לא אומר שאם אנחנו אוהבים מישהו, אז הוא לא מציק לנו לפעמים, ולא בא לנו לפעמים לבוא ולצאת עליו, וכל דבר שהוא עושה זה מושלם. לא, זה לא אומר את זה. תשכחו מזה. זה אומר איפה אני יכול להבליג, וזאת העבודה הקשה, ואיפה אני יכול לוותר. והעבודה הכי קשה, אבל הכי מצליחה, מבחינת זוגיות, זה איפה אני יכול רגע, למרות שהוא עכשיו התפרץ עליי, וזה לא מגיע לי, וזה לא נכון, ומה הוא מתפרץ עליי ככה, זה לא להעמיד אותו במקום, כי אני לא אתן שידברו אליי ככה, זה לקחת הנשימה העמוקה, לחכות שנייה, כי כשאנחנו נמצאים בלחץ של רגשות, אז שום דבר טוב לא יצא מזה, ולהגיד, למרות ש... גם אצלי יש בפנים סערת רגשות, אני לוקח את הנשימה, אני שותק שנייה, מחכה שהדברים ירגעו, ומדבר עליהם בצורה ככה מתונה. והדבר הכי חשוב, וזה באמת כלל אצבע, אבל הוא כלל אצבע משמעותי, ולכן אני כן אגיד לכם אותו, כל פעם שאתם באים להתלונן, ולכולנו יש המון תלונות, אני יודעת, אל תתחילו באתה. זה מאוד מאוד פשוט, מאוד קטן. תתחילו באני. אני רגשתי, ולא אתה. פגעת בי, אלא אני נפגעתי. תעשו את הכלל הקטן הזה, אפילו רק אם את זה תיקחו מפה, אתם תראו איך הדברים משתנים בצורה מיידית. אז אהבה זאת עבודה קשה. אז למרות שאמרתי את זה, אני אגיד, נכון, ירח הדבש ככה משלה אותנו, כי ירח הדבש זה הדרך של הטבע, לבוא ולגרום לנו לפרפרים ולחיוך המטומטם ולחשוב שהבן הזוג שלנו מושלם. למה הטבע עושה את זה? הטבע עושה את זה כי הוא רוצה שנביא ילדים. אז השלב הזה של ההתאהבות באמת, זה שלב שבו עדיף לא לקבל החלטות ארוכות טווח, הוא יכול להימשך בין 6 שבועות לשנתיים, שנתיים וקצת, זה השלב שבו אנחנו עדיין בסוג של היי, הוא לוקח המון אנרגיה מהגוף, יש שם אדרנלין ודופמין, וכשאנחנו מסתכלים במוח של אנשים שהם בזמן התאהבות, מה שנקרא medley in love, אנחנו רואים אותו תסמין או אותו דפוס שנראה כמו אצל אנשים שהם מכורים לסמים. כלומר, הטבע גורם לנו להיות מכורים לאדם אחר. לכן גם אגב, כשאדם שאנחנו מאוד אוהבים שובר לנו את הלב, אנחנו נראה תסמינים של withdraw, של גמילה, כמו גמילה מסמים. שאגב, הדבר הכי טוב לעשות בגמילה מסמים זה פשוט ניתוק לפחות ל3 שבועות. כמו שאנחנו עושים גמילה מסמים, אנחנו ככה צריכים להיגמל מבן אדם שאנחנו מאוהבים בו ומבינים שצריך לנתק ממנו את הקשר. אבל העניין הוא ששלב הירח הדבש הוא לא ערובה לשום דבר, הוא רק מייצר ציפיות לא מציאותיות, אז נכון, נכון, זאת התחושה הכי מדהימה בעולם, לא מתווכחת איתכם, אין על התחושה הזאת של להיות מאוהב במישהו, שרק הריח שלו עושה לנו טוב, שכל דבר אצלו הוא הדבר הכי מדהים והכי מושלם בעולם, אז מאוד מאוד קשה לבוא ולקבל החלטות, וכל דבר שמישהו אומר לנו על בן הזוג בתקופה הזאת זה מה פתאום, ואנחנו יכולים אפילו להתרחק מהחברים שלנו, אז אני לא אומרת, תהנו מהתקופה הזאת, אבל תנסו להבין רציונלית כמה שזה קשה, שזו תקופה מדהימה, ולא הזמן לקבל החלטות שקשורות לזוגיות בתקופה הזאת. הזמן הוא אחרי שכל החלקים ההורמונליים קצת שוכחים, שכל סלט ההורמונים שיש לנו במוח יורד, ואז אם אנחנו עדיין רוצים את הבן אדם, זה מושלם. אז זכיתם בפייס. אבל זה הזמן, כי אז מה שקורה הרבה פעמים, שכל הדברים שהתאהבנו, איזה חמוד הוא אוכל תפוח, ופתאום כשההורמונים האלה יורדים, אנחנו אומרים, טוב, נו, הוא אוכל תפוח בפה מלא, ואני שומעת את כל הלעיסות שלו, ואיזה מעצבנו. אז זה בדיוק הזמן, אז לדעת עם מי אנחנו נמצאים. מאוד מאוד חשוב, המיתוס הזה. המיתוס הבא שנדבר עליו, הוא מיתוס של קריאת מחשבות, כלומר, שמי שאוהב אתכם, יבין מה פוגע בכם בלי שתגידו, ואני תמיד מכירה את כל הסצנות האלה, גם חברות שאומרות לי שפתאום יכולות לסגור את עצמכם במקלחת ולהגיד, הכל בסדר, אני לא הולכת להגיד לך, אם אתה אוהב אותי, אתה כבר תדע לבד איך פגעת בי, או גרוע מזה, הפאסיב אגרסיב, שבא ואומר, לא, הכל בסדר, אין שום בעיה, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, הכל בסדר, אני אהיה בסדר, אני לא רוצה לדבר על זה. אז כל הפאסיב אגרסיב, ההתנהגות הזאת, היא למעשה נועדה כדי לרמוז לצד השני, שהוא אמור לדעת מה מפריע לנו, שהוא אמור לדעת מה פגע בנו, ומה שעומד מאחורי זה, יש איזו הנחה שלא תמיד אנחנו מבררים אותה עד הסוף לעצמנו, אבל הנחה אומרת, אם הוא אוהב אותי, הוא צריך לבוא ולהכיר אותי ולדעת בדיוק מה פגע בי, אז בואו, לא, לא. קריאת מחשבות היא לא קיימת, גם אם יש כאלה כל מיני אנשים שעושים לכם מנטליסט או טלפתיה, לא קיים, לא. אז תפסיקו לחשוב שהבן אדם השני אמור לקרוא את המחשבות שלכם, תבואו ותגידו. וזה אפילו ברמה, ואני יודעת שזה הדבר הכי לא רומנטי, אבל אין מה לעשות. מה שרומנטי, הרבה פעמים הורס יחסים. אז את רוצה שהוא יבוא ויזכור לשאול אותך איך היה? תשאירי לו, תעשי לו זימון ביומן, אני בדיוק עברתי רעיון. חשוב, שאל אותי איך היה, ואת רוצה שהוא לא יגיד דברים מסוימים ליד אמא שלך, אז תבואי ותגידי אותו לפני, או שתגידי לו אחרי, תקשיב, אל תגיד את זה, זה גורם לי להרגיש לא נוח, או אני לא רוצה לשתף הכל, אבל אל תצפו שאנשים ידעו בדיוק מה ומה אתם רוצים ואיך אתם רוצים. אף אחד לא קורא מחשבות, ואנחנו יודעים שגברים ונשים מתקשרים אחרת, מבחינים בדברים שונים, יש להם רקעים שונים, אז מה שמאוד מאוד ברור לכם, יכול להיות לא ברור לשותף. תקשורת ישירה זה לא הרס הרומנטיקה, זה הבסיס לרומנטיקה אמיתית. ואגב, זאת הסיבה שג'יימס סקסטון הוא עורך דין שמתעסק בהסכמי ממון ובגירושים, והוא אחד מעורכי הדין הכי מצליחים בעולם. הוא עשה אלפי חוזה חתונה, מה שנקרא הסכם ממון. ומה שהוא אומר זה דבר מאוד מעניין. הוא אמר שהוא עשה סטטיסטיקה, והוא ראה שדווקא אנשים שעושים הסכם ממון, הסיכוי שלהם להתגרש הוא נמוך, שימו לב, נמוך הרבה יותר מאלה שלא עשו הסכם ממון. ונשאלת השאלה למה. כי אנשים הרבה פעמים חושבים שזה הורס את הרומנטיקה, לדבר על כסף, לדבר על דפוס ההוצאות של כל אחד, על מה נכון להוציא, על מה לא נכון, כל הדברים האלה שהם לכאורה מאוד רומנטיים ולא צריך לדבר עליהם, כל הדברים האלה יכולים להיות רומנטיים בשלב של ירח הדבש, ואז הם מפסיקים להיות רומנטיים בבת אחת כשאת רואה כמה הוא מוציא, או כשהוא רואה כמה היא חסכנית, או להפך. ולכן הסכם ממון זה לא רק חוזה עסקי, זה מה שהוא מסביר. הוא מסביר מאוד יפה, הוא אומר, תראו, הסכם ממון זה הזמן לנהל שיחה כנה על העתיד, על מה חשוב לכם, על מה חשוב לכם מבחינת ילדים, על כמה חשוב לכם שהם ילמדו, על באיזה אוניברסיטאות חשוב לכם, על מה חשוב לכם להוציא כסף, על מה אתם רואים כנכסים, על מה לא חשוב לכם, על כמה מעורבות צריכה להיות לכם בהחלטות האלה הפיננסיות, או כמה כל אחד יכול להחליט לבד, לכל אחד יש את הדפוס שלו, אבל רוב הזוגות לא מדברים על זה, לא עושים את השיחה, והזמן הטוב לעשות את השיחה הזה לפני, ואז הוא אומר, עשיתם שיחה, יכול להיות שפתאום תגלו כל מיני דברים לגבי הצד השני שטוב שגיליתם בזמן, ואת זה אפשר לגלות רק עם הסכם ממון, ולכן מי שכבר עשה את ההסכם ממון, למעשה עשה את השיחה הזאת, הכל כך חשובה, והשיחה הזאת חושפת המון על הבן אדם שאתם הולכים לחיות איתו את כל החיים. וזה גם בעצם מביא אותנו למיתוס הבא של אם זו אהבה אמיתית, אז אנחנו רוב הזמן נהיה מאושרים. ולא, יחסים בריאים כוללים תסכול ועצב וכעס וחוסר ודאות, ובסוף בואו זה חלק נורמלי מלחיות עם אדם אחר. האושר שלנו, גם שלנו, תחשבו, הכל מולץ לכם, הכל מושלם, אין בעיות. אז אתם עדיין ב-ups and downs, זה לא רגש קבוע. זה בסופו של דבר רגע שבא והולך, ולכן מטרה ביחסים, הדרך לשפוט יחסים, זה לא להיות מאושרים כל הזמן, זה להיות צוות, להתייחס לעצמכם כצוות שיודע להתמודד יחד גם עם הזמנים הלא טובים, ולבוא ולהיות מושפעים מכל הסליחה על הצרפתית שלי, אבל מכל הזוגות, הכל כך הזויים האלה, שהולכים וחושפים את כל החיים שלהם באינסטגרם או בפייסבוק, והוא יצא עכשיו לחודש לנסיעת עסקים, ואני לא יודעת מה אני אעשה, אז בואי חמודה, אם את באמת ככה מתגעגעת אליו, למה כל העולם צריך לדעת את זה? אז מספיק לך שהוא יודע את זה, אבל כשאת הולכת ומפרסמת את היחסים שלכם לעיני כל העולם, ואיך הוא הפתיע אותך, ואיך היא הפתיעה אותך ביום הולדת, זה אומר שמשהו לא בסדר ביחסים, כי כשהיחסים הם בסדר הם מלאים, ואין צורך לבוא ולנפנף באהבה לעולם, ואחת הסיבות היחידות לבוא ולנפנף באהבה בפייסבוק או באינסטגרם, זה אומר שמשהו שם לא בטוח, ואתם צריכים את החיזוק הזה בדמות לייקים שיעשו על האהבה שלכם, כדי להרגיש שאתם בטוחים, ולכן אל תטעו, לא כל מי שבא ומשתף את התמונות שלו בפייסבוק, זה אומר שהוא מאושר, להפך זה מנסה לחסות על משהו, להסתיר משהו, ודווקא מראה כמה האנשים האלה בסופו של דבר ריקים וחלולים. וכשאנחנו מדברים באמת על עושר וקצת ההמשך של הסכם הממון, אז כן, המיתוס בא ואומר שהשיחות על כסף, על משימות, על ענייני היום-יום, הם כאלה שהורסים את הרומנטיקה, אבל אין מה לעשות, אני חייבת להפריך את המיתוס הזה, אני חייבת לנפץ אותו, כי דווקא השיחות המשעממות האלה הן הבסיס ליחסים יציבים. איך מחלקים את ההוצאות? מי אחראי על מה בבית? איך מגדלים ילדים? ואתם יודעים, בסוף, כשיש ילדים, אחוז מאוד מאוד גבוה של המריבות זה בוא תיקח אותו אתה ואני לקחתי אותו אתמול ולמה אני עושה את הכל ולכן זה דברים שהם לא, אני לא מבינה את הציפייה כל כך לא מציאותית הזאת שפשוט נדע שאם אנחנו מסתדרים אז כן כל אחד, לא, זה לא עובד ככה, צריך לדבר על מי אחראי על מה, איך מגדלים, זה יכול להיות נתון לשינוי, אנחנו אנשים גמישים, אבל בסוף אלה הן השאלות שקובעות, האם היחסים יחזיקו מעמד, כי הרומנטיקה האמיתית זה לא פרחים ונרות, למרות שזה נחמד, זה שותפות מעשית שבסוף עובדת ביום יום. ועכשיו אנחנו מתחילים ככה קצת לרדת לעומקם של הדברים, ונדבר על המיתוס שאומר שאנחנו מתאהבים, זה פשוט קורה, יש לנו יכולת להתאהב, זה בגנטיקה שלנו, ואנחנו מתאהבים באופן ספונטני ואינסטינקטיבי, ולא. אז אנחנו באמת מאמינים שאנחנו מחפשים אושר באהבה, אבל זה מביא אותנו, ההתאהבות הרומנטית הזאת, זה נוגד מיתוס אחר. והמיתוס שזה נוגד זה מיתוס שהוא דווקא לא מיתוס, ואני עכשיו אסביר. אנחנו הרבה פעמים מתאהבים באנשים שלא עושים לנו טוב, ואתם מכירים את המיתוס הזה, אני מתאהבת במניאקים, או אני תמיד מתאהב במי שלא רוצה אותי, זה לא מיתוס. זה אחד הדברים היחידים שהם נכונים, ויש לזה שורשים בפסיכואנליזה. אז אנחנו מאמינים שאנחנו מחפשים אושר באהבה, אבל מה שאנחנו מחפשים זה סוג של היכרות. אנחנו לא מתאהבים בחדש, אנחנו מתאהבים במה שכבר מוכר לנו. אנחנו מנסים ליצור מחדש בתוך יחסים בוגרים, בדיוק את אותם רגשות שהכרנו כל כך טוב בילדות. ולמעשה, האהבה שרובנו טעמנו מוקדם בחיים, אהבה, שהיינו בעצם פעוטות ילדים בשנה, שנתיים, שלוש הראשונות בחיים, היא הגיעה כבר עם דינמיקות משלה והדינמיקות, דינמיקות האלה של איך לאהוב מחוותות את המוח באופן שהוא כמעט ולא בר שינוי. אנחנו יודעים איך לאהוב מזה שטעמנו אהבה כילדים. והרבה פעמים אם הדינמיקות האלה הן לא בריאות, אגב לא חייב להיות באשמת ההורים, אבל אם הורה לא היה מספיק זמין לנו, או שכל הזמן דרש מאיתנו כל מיני דברים בלתי אפשריים, או לא נתן לנו להיות עצמנו, כמו שוויניקוט בא ואומר יש את העצמי שלנו, אבל הרבה פעמים יש עצמי כוזב, שהוא לא עצמי אמיתי, שבעצם הוא, מה שקפה עליו, זה דרישות הסביבה לבוא ולהתאים את עצמו לסביבה, ולהתאים את עצמו למה שנכון, ומה שצריך, ומה שמצפים ממנו. ואז זה מייצר איזשהו דפוסים שלנו שהם, אנחנו לא מספיק בטוחים בעצמנו, אנחנו לא מספיק בטוחים כדי לתקשר את המורכבות שלנו, ואנחנו מרגישים שאם אנחנו נתקשר מי אנחנו באמת, זה לא יהיה מספיק טוב. ואז למעשה אנחנו מוצאים את עצמנו נמשכים לכל מי שמזכיר לנו את הדפוס הזה. אבל זה לא קורה בצורה מודעת. זה לא שאנחנו אומרים לעצמנו, הוא מזכיר לי את אמא שלי, הוא מזכיר לי איזשהו דפוס שהוא היה לי הרסני מהילדות. אבל באופן לא מודע, לא מודע שלנו, אין לו תפיסת זמן. הטראומה הזאת שהרגשנו, היא עדיין חיה בתוכנו, שאנחנו עדיין לא מספיק. ואז מה שקורה, אנחנו מחפשים בדיוק את אותו טיפוס שמזכיר לנו באופן לא מודע את הדפוסים מהילדות שלנו, כי הפנטזיה שלנו זה שאם אנחנו נחיה אותם שוב עם בן אדם אחר, אנחנו נצליח לתקן אותם. אבל בגלל שאנחנו לא מודעים לכל זה, זה לא קורה, ואז אנחנו מסיימים מערכת יחסים אחת שהיא לא טובה, ונכנסים לעוד מערכת יחסים שהיא לא טובה. ואנחנו רודפים אחרי, יכול להיות מישהו שגורם לנו להרגיש לא טוב עם עצמנו, או מישהו שגורם לנו להרגיש שאנחנו לא מספיק טובים, וזה מאוד מאוד בעייתי. אז אנחנו מבינים שאנחנו לא מתאהבים באנשים למרות הבעיות שלהם, אלא אנחנו מתאהבים בהם בגלל הבעיות שלהם. ממש מתחת לרדאר המודע, זה הכשלים שמושכים אותנו פנימה, כי הכשלים האלה מרגישים הרבה פעמים כמו בית. הם מפעילים את הדפוסים הרגשיים שאנחנו מכירים מהילדות. אז הפנטזיות שלנו על מושאי אהבה, לעתים נדירות תואמות למציאות. כלומר, הרבה מזה זה אצלנו בראש, והרבה פעמים אנחנו גם זורקים על אנשים או משליחים על אנשים, הרבה ממה שיש לנו. אנחנו צריכים רק דפוס מאוד מאוד קטן שרק יזכיר לנו, ואת השאר אנחנו כבר עושים את ההשלמות בעצמנו. אז הריגוש הרבה פעמים של ההתאהבות לא מגיע מהאדם עצמו, הוא בא מההשלכה שלנו עליו. אז אנחנו לא מחפשים סתם מישהו שנראה טוב, כי בואו, יש הרבה אנשים שיצאנו איתם ונראו טוב, ולא רצינו להמשיך לצאת איתם. אנחנו לא מחפשים מישהו שהוא נחמד או אטרקטיבי, אנחנו מחפשים מישהו שיכול למלא מספר דרישות פסיכולוגיות שהיו קיימות בנו מראש, שיכולות לכלול הרבה מהלא מודע שלנו, אפילו צורך שמישהו יגרום לנו תסכול או ישפיל אותנו, וזה לא אומר שאנחנו נידונים לחזור על דפוסים רעים, אבל זה כן אומר שכדאי להיות מודעים למה מושך אותנו ומה לא, שנשאל את עצמנו, האם אני נמשך אליו בגלל שהוא טוב לי, או בגלל שהוא קצת מוכר לי, או שאני מכיר את הדפוס הזה, ולפעמים הדבר הכי בריא שאפשר לעשות, זה לבחור באדם שמרגיש קצת לא מוכר, קצת יותר בטוח, יציב, ואמין ממה שאנחנו רגילים אליו. ולבסוף, אמרנו שנדבר קצת על בגידות. והמיתוס אומר שאנשים בוגדים כי הם פשוט מתאהבים במישהו אחר, או כי הם כבר לא מאוהבים בבן הזוג. אבל אחת החוקרות המדהימות של אהבה וזוגיות היא אסתר פרל. ואחרי עשרות שנים של עבודה עם זוגות ברחבי העולם, היא גילתה משהו מדהים. כשהיא שאלה אנשים, למה הם בגדו? כלומר, מה הם חווים? מה הרגע שהם הרגישו תוך כדי בגידה? הייתה מילה אחת שחזרה שוב ושוב. וזה היה, it made me feel alive. כלומר, החיות, החיות הזאת. כלומר, לא אהבה, לא רגשות לאדם אחר, זה לא האדם אחר, זה גורם לי להרגיש בחיים. התחושה הזאת של החיות, של האנרגיה, של החידוש, של הויטליות, של אני מרגיש עוד פעם כל הרגשות שלא הרגשתי המון זמן. תקשיבו, זה לא קשור לבן אדם אחר, זה קשור לאותו בן אדם שבוגד. כי רוב האנשים שפרל פגשה אמרו שהם די מרוצים בחיים שלהם, שהם לא רוצים לעזוב את השותף, את החיים, את המשפחה. זה לא שהם רוצים לעזוב את החיים, הם רוצים למצוא גרסה אחרת של עצמם. זה בדיוק העניין. כלומר, הבגידה לא קשורה רק לאדם השני, היא קשורה לעצמי שאיבדנו. והמחקר מראה שבגידות יוצרות תחושה של גילוי עצמי חדש. תחושה של אפשרות עבור העתיד, עוצמה רגשית. כלומר, זו בריחה מהשגרה, מהאחריות, מהתפקידים שלנו כהורים או כבני זוג אחראים. ויש פה עוד עומק, עוד רובד פסיכולוגי, שחלק מהבגידה זה למעשה חזרה לתחושה של להיות ילד קטן שוב, כלומר לעשות דברים שאסור להסתתר, להיות ספונטני ולא צפוי. אבל זה הרבה יותר עמוק ממה שזה נשמע, כי מבחינה פסיכואנליטית בגידה היא סוג של רגרסיה. כלומר, יש פה חזרה לא מודעת לשלבי התפתחות קודמים שהרגישו יותר בטוחים או יותר מרגשים, ולא היה בהם את הלחץ ואת המועקה ואת העול של הילדים, כי כשאנחנו תחת לחץ, המוח שלנו מחפש אסטרטגיות התמודדות שעבדו בעבר. ובנקודת המבט גם של הפסיכואנליזה, יש פה עבירה על הכללים, זה הפסיכולוגיה של האסור, והיא חלק בסיסי מהפסיכולוגיה האנושית, הסופר אגו, שזה המצפון הפנימי שלנו, שאומר לנו מה מותר ומה אסור, הוא נוצר כדי ככה לנטרל קצת, או להדחיק את הדחף לעבור על הגבולות, אבל דווקא האסור הזה, אין מה לעשות, הוא יוצר משיכה. והכללים של הטאבו תמיד מצפים שיעברו עליהם. ולא סתם בגידות, הרבה פעמים מתרחשות בתקופות מעבר או משבר, כשהורה מת, כשיש מחלה, פיתורים, כשילדים גדלים ועוזבים, כי זה מפעיל את מה שקרל יונג כינה, הילד הפנימי, החלק הזה שמחפש חידוש והרפתקנות ותחושת עצמאות. בזוגיות ארוכת טווח יש תהליך פסיכולוגי בלתי נמנע שסטרל פרל כינתה, המעבר מי? פנים אל פנים, לזה לצד זה. כלומר, בהתחלה אנחנו חיים באימות מתמיד עם האחר, מסוג של גילוי, הפתעה, סקרנות, כל שיחה מגלה משהו חדש, כל מגע הוא חקירה, אנחנו רוצים עוד ועוד, רק לדעת יותר ויותר, אבל אין מה לעשות, אחרי שנים כשאנחנו יודעים איך השותף שותה קפה, ואיך הוא מגיב לחדשות, ואיך הוא נרדם, ואיך הוא במיטה, אז האחר הופך להיות צפוי, וכל דבר שהוא צפוי הוא פחות מרגש. תחשבו, כשאתם עושים לעצמכם נעים, נגיד ביד, קחו את היד, תעשו נעים, זה לא מרגש בכלל, כי המוח צופה את מה שאתם הולכים לעשות, זה מה שקורה גם בזוגיות ארוכת טווח, וזה לא בהכרח רע, זה כן יוצר את הבטיחות ואת היציבות, ואת התחושה של בית, אבל זה גם הורג משהו חיוני בחיות שלנו. והילד הפנימי שלנו לא יכול לחיות בלי גריה, בלי תחושה של בלתי צפוי, בלי הרגשה שיש עוד מה לגלות, אבל הבוגר צריך יציבות, הוא צריך לדעת שמחר השותף עדיין יהיה פה, שיש אינטימיות, שאפשר לתכנן עם מישהו עתיד משותף, וזה לא מתח שאפשר לפתור, זה מתח שהוא קיומי והוא מובנה בחיים אנושיים, צריך גם את הבטיחות וגם את ההתרגשות, אבל כן, קשה מאוד לקבל את השניים מאותו בן אדם, ולכן הפתרון הוא דווקא לא לבגוד, אלא או לדבר על זה, וכל זוג שיחליט מה טוב לו, או פשוט לייצר כל מיני רגעים של ניתוק, אחד מהשני, לא ניתוק מוחלט, אלא רגעים של נפרדות, רגעים שכל אחד נמצא במקום שלו. רגעים שבו אנחנו יכולים לחזור לראות את בן הזוג כמו שהתאהבנו בו, למשל, איך הוא בעבודה שלו, איך הוא כשעם עוד אנשים, ואלה הדברים שיכולים לחזור, להחזיר ככה את התשוקה לזוגיות. ולכן צריך רגע להבין קודם כל את מנעד הרגשות, לא להרגיש אשמים, לא להרגיש לא בסדר, אלא להיות מודעים להם. אז אחרי שהרסנו את כל המיתוסים, מה כן עובד? אז רוב הזוגות היציבים והמאושרים בנויים על, מתבססים על דברים הרבה יותר משעמים ויציבים, כמו המקום שדיברנו עליו, של כבוד הדדי, של לקחת הנשימה, של אני ויתרתי הפעם, אתם תראו שהוא יוותר בפעם הבאה, שלא להתחיל בעתה ובהאשמות, אלא להתחיל בעני. אנחנו רואים שאחד הדברים הכי מנבאים זה ערכים משותפים, זה שיש איזושהי ראיית עולם משותפת בדברים החשובים, וכל הזמן להזכיר את הקשר, את התמיכה, לשלוח הודעה באמצע היום, לשאול איך היה, להראות אכפתיות. אלה הדברים המשמעותיים של השקעה ביחסים באופן קבוע. אז הקושי שלכם ביחסים הוא לא קשור לזה שאתם עושים משהו לא נכון או שלא מצאתם את האחד, אלא בגלל שהרבה פעמים יש לנו ציפיות שהן לא מבוססות על המציאות, ויחסים טובים, כן, הם נבנים על מציאות ולא על כל מיני מיתוסים שמכרו לנו כדי למכור יעלומים. אז בפעם הבאה שתחשבו שמשהו לא בסדר ביחסים, כי זה לא נראה כמו בסרטים, תזכרו שהסרטים האלה הם לא באמת מייצגים מציאות, הם מייצגים בעיקר סוג של פנטזיה, ואתם רוצים את המציאות, שישתחררו מהמיתוסים. אז חברים, מקווה שנהנתם, ואני מזכירה עוד פחות משבועיים מתחילים את המאסטר קלאס בחיפה. אם אתם רוצים פרטים, אתם תרגישו מוזמנים לפנות אליי. אם אתם מעוניינים בסדנת כתיבה רגשית, פרסמתי את זה המון בסושיאל, אז ככה תשלחו לי, וכרגע אין מקום, אבל אתם יודעים, הכל מאוד מאוד ראי ומשתנה וגמיש, אז תיכנסו לרשימת ההמתנה. סדנה בקבלת החלטות באונליין ב-11 לתשיעי, וכמובן, ואת זה שכחתי להגיד לכם בהתחלה, אתם מוזמנים כולכם להצטרף לקבוצת הטלגרם שלי, שבה אנחנו מדברים על כל מיני דברים. אני מפרסמת דברים שאני לא מפרסמת בשום מקום אחר. קבוצה מאוד איכותית, כבר מעל 1,500 אנשים, לדעתי כבר 1,600, אז ממש אשמח אם תצטרפו. ולהתראות בפרק הבא, ושיהיה לכולם חג אהבה שמח, אמנם היה אתמול, אבל מה אכפת לי להגיד. ביי.